שאול מוצאי קודש שופטים התשעה טוב שין ענה לבריאת העולם בשקו וחזר שאול מוקדש לאילו נשמעת הרב הגאון שלמה בן שוק רגלי זכר צדיק לברכה שישבו היום היורצת שלו תהיה נשמתו שרורות ושרור לחיים מוקדש על ידי בנו ידידנו הרב שלו רגלי שמרו שרורו ויוסרו מנהל מוסדות יד מעריץ ולמעשה אנחנו עכשיו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שבח הזו לאדוני גיזור, כי לעולם הזה מלאו 10 שנים לבית המדרש שפו, בית הכנסת התייסד מקום תפילה וחזק העניין התורני, השיעורים מלפני 10 שנים נתנו את התפילות פה פרשת שופטים, ו' אלול תשתה. אנחנו פרשת שופטים תשעה, זה בדיוק 10 שנים. קודם כל ברוך הוא יזכנו שכן ירבה וכן יפרוס, הרת השם. כמובן, זה בזכות כל ידידינו שנושאים בעול, כל אחד נותן את חלקו, הבית המדרש, זכותו של הרב ברק צברי שתרם פה מהונו ומהונו כל אלה שפעלו במסגרת כל אחד הרבה אנשים שותפים פה בעסק כל הצדיק מי שנושא בעול זה ידידנו הרב ניר טיירי השם ישמרו היום וכן וכן יכלה זמון ומול אכלו כולם יברכו כל אחד לפי כוונתו הטובה בעזרת השם שנזכה והוא יהיה ראשית אחו מסער, ואחרי זה אחו יסקי אמר. אמן, כן יהיה.
התחלנו בשבבים, אדוני.
כן, נכון, שבבים, אבל שנה היא בזכות זה. כן, בזכות שבבים,
לא באלולה.
האלול התחיל בבית הכנסת. התפילות התחילו פה בישי שופטים. היה כאילו לתת ימים נוראים, אבל כדי שהציבור יתגבש, אז עשינו כמה שבבות לפניהם. בית מדרש שלמעשה נפתח כל הלילה כל בניזן, לפני כן, כמה חודשים לפניהם. אבל הדחיפה העיקרית הייתה שערים נפתחו, תפתן לך בכל שעריך, תשאף את זה מה שאלה. דיברנו בשיעור הקודם המשמעות שפותחים את הסליחות בחודש אלול, את השמורות, מתחילים, יושן על תר אדם, לעזוב את הלאה ישן, אל תהיה רעדן. מפרשים כולם, מסבירים שהכוונה, אדם שישן בעוונות שלו, שלא יוסיף להשתקע ב... יותר ויותר, כמו שכותב מעריץ בכל מקום. בחבילו של העוונות, תמיד זוהיר לחזור בפעולת של העולם. כנה את העוונות לשינה ותרדמה. ואמרנו שוודאי שזה אמת, אבל גם הפשט הוא נכון. ממש דברים כמשמעם, שרוצים לעורר את האדם לקום, שלא המשיך לישון, כי הזמן של הסליחות נקבע או לחצות הלילה, או באשמורת האחרונה, שלכן אנחנו קוראים לזה אשמורת, קדמו עיני אשמורת. על שם הפסוק הזה, זה אשמורת אחת לפחות, או מחצות הלילה שזה שתי אשמורות, ומי שהלך לישון, שלא ימשיך לישון, שיקום, יתעורר. ראיתי כותבים בשם שוטיש מצליח. למה צריך להתעורר, להגיד סליחות. חוץ מהטעם שמובא, מפורסם משולחן ערוך, שהפוסקים אומרים, הכדור ברוך הוא שט בעולם הזה, זה עת רצון, השמורת האחרונה, לפנות בוקר, זה זמן שהכדור ברוך הוא משתעשע עם הצדיקים בגן עדן, זה עת רצון, אז לכן התפילה אז מקובלת. כאילו, אחרת, בשביל מה צריך לקום את הסליחה דווקא לפנות בוקר? שאין כל היום, למה צריך לקום? אז אלא מה? לא, הזמן הזה הוא עת רצון. זה מסוגל, כמובן, מצד הדין, אפשר למי שלא אמר, מי שלא התעורר לפנות בוקר, יכול להגיד מסליחה במשך כל היום. אבל שיתקבל ברצון לפני הקדוש ברוך הוא, אז זה הזמן הוא מחצות עד לפנות בוקר. אז יש מעדיפים את חצות, יש מעדיפים את האשמורת האחרונה. אבל למה, אבל האיש מצליח אומר, יש סיבה אחרת. הרי יש עוונות שמלבד התשובה צריך גם איסורים לכפר. למה הוא מביא את, הרי יש ארבעה חילוקי כפרה, יש עוונות שרק איסורים מכפרים אותם. יש דברים שמספיק תשובה, אבל יש דברים שצריך גם איסורים. אז אדם שמנדד שינה מעיניו, אז זה מתייסר, יש לו הוצאה. אז זה כפרה, זה חלק מוסיף לכפרת העוונות. חשבתי להוסיף על זה, על פי הגמרא במסכת ברכות בסמ"ך ב' עמוד ב', כתוב שינו בעמוד השחר כאסתמו לפרזלה. כשאדם יושן בעמוד השחר, זה שינה שמועילה לו, כמו שמועיל אסתמו לפרזלה. יש בזה כמה וכמה פירושים. פשטות הכוונה היא כמו שהפלדה מחזקת את הברזל. אז זה טוב מאוד, בריא לגוף. אפשר לראות שם בערוך יש פירוש אחר, אבל בכל אופן כתוב העניין הזה. אז יוצא שאם אדם לא ישן בזמן הזה, אז זה מחליש אותו. אז מה זה, אז על ידי החולשה ושהכוח שלו נחלש, אז אדם מתפלל יותר בהכנעה, יותר בתחנונים, יותר כאילו יש לו, הוא לא אדם שמרגיש את עצמו חזק, וזה, הוא לא מרגיש את ה... כמו בצום. למה צום? למה צריך לטענות? על מי שנחסר חלקו ודמו, אז אדם יש לו יותר הכנעה, ואז ממילא התפילות שלו יותר בתחנונים, יותר מתקבלים, כיוון שהוא מוכן יותר מבחינת שהוא לא מרגיש כוחי ועוצם ידי, אז הוא מרגיש צורך להתחנן כמו כראוי לפני הקדוש ברוך הוא. אבל פלטי, ראיתי חידוש גדול שכותב בן ישעי, שכנראה בכלל, אולי ההבנה בכלל, אולי אנחנו מסתכלים לא נכון בכלל על כל העניין הזה. בן ישעי, שנה ראשונה, פרשה א', אומר שאדם שער בחודש אלול, יושן פחות, זה לא מזיק לו. שמו מה הוא כותב. סעיף הראשון, פרשה וישלח. אל יחשבו אדם על השינה, כל מה שתהיה בריבוי יותר, יבוטר עליו לג'וף. אני חושב, אולי אני אשן יותר, אני אהיה יותר בריא. אולי גם אפשר לחשוב בסגרון אחר. אם אני נרדם, כנראה שהגוף שלי צריך. אל תעלה, לא משנה כמה, כן, אני... הגוף צריך לישון, אז הוא יושן. אז אם כן מה... הוא עושה מקבל את שלו. הוא מדבר גם בסגרון, אולי... הוא מדבר גם בכיוון הפוך, שזה אולי בריא לגוף. אומר, הסכימו כל לא, דהי הסכימו כל הרופאים המובהקים שאל ישן אדם בלילה פחות משש שעות ולא יותר שמונה שעות. יכול להיות שש עד שמונה. שיזיק לו ריבוי השינה. אז הפוך, אדם שיושן הרבה, זה לא טוב. נמצא דבר זה מוסכם אצל כל הרופאים ששינה יותר משמונה תזיק לגוף. והיו יושן שש שעות, הרי זה יוסו ידי חבבות בבריאות ג'ובה. כידוע מפורסם, שאומרים רמוז בפסוק. יושנתי עוז, יונוח לי. יושנתי עוז. אז ג'בוטר שמונה, אנו אחלי, שמונה שעות מספיק. ערוך השולחן אומר בסימן ראשי למחסר השבט, שזה לא דבר קבוע, זה יש אנשים חלשים, יש אנשים יותר חזקים, יש אנשים שמספיק להם שעות שינה מעטות, וזה לא מזיק להם. יש אנשים שצריכים יותר לישון. הוא אומר, זה גם תלוי בגיל, יש זקנים, צעירים, זה לא, אי אפשר לקבוע בזה כללי. אבל בכל אופן זה... בין הגבולות האלה של 6-8 שעות, זה בדרך כלל הממוצע. יכול להיות אנשים שצריכים יותר, יש אנשים שצריכים יותר. הוא אומר, ערוך השולחן, האמת היא, הכל לפי חלושתו וגבולתו של האדם, ולפי מספר ימיו, והכל לשם שמיים. אז כל אדם צריך לבדוק את עצמו. יש אדם שהוא ישן פחות, אז אפילו שהוא ישן פחות שעות, אבל הוא לומד, אבל כשהוא עייף, אז הלימוד שלו הוא לא בריכוז, הוא לא... צלול בדעתו, מילה זה הלימוד שלו לא טוב, יכול לישון יותר, ואז גם כשהוא לא, אפילו שהשעות שלו פחות, אבל בשעות האלה יש לו את כל הכוחות הנפשיים והגופניים, שאז הוא מצליח בזה יותר מאדם שלומד בעצם יותר, אבל לא באותו מרץ. בכל אופן, הבן ישעיהו אומר ככה, הישן שש שעות יצא ידי חובתו בבריאות גופו. על כן יש יהודי שהוא מחויב להשתדל גם כן בבריאות נפשו הקדושה. אל תשאח עכשיו רק על הגוף, יש לך נשמה, יש לך נפש, קדושה, נפש קדושה. אין לו להישען יותר משש שעות, מאחר שהוא יוצא ידי חובתו בבריאות גופו כך. ושאר שעות הלילה יעסוק בהם בבריאות נפשו על ידי עסוק התורה. מי הוא? אם יזדמן באיזה לילה שהוא פוחד משיעור זה של שש, שזה השעות של בריאות הגוף, הוא מוסיף על השעות של בריאות נפשו, בטוח הוא שלא יגיע לו נזק וחסרון מסוד בריאות גופה. אתה דואג לבריאות הנפש? אז יותר. ולכן, ליל שישי, ליל שישי, הרי יש ערב שבת קודש, שכאלה שעושים בישיבות כאן, זה משמע, כן, משמוע. אז אם כן, יש ערב עם כל הלילה, אז יש שבלילה זה סגולה. אז ליל ערב ראש חודש, לילות של חודש אלול. אמרת, מפורש. לילות של חודש אלול, ועזרת אמת שובו בחיוסה, אם האדם פוחד משיעור שש בשינה, נוכן לבו בטוח שלא יחזר כלום בזה מבריאות גופה. וכן כתוב מפורש, לך מה לדאוג? תקום לסליחות, תקום לזה, לא יזיק לך לבריאות. מה המקור? לא כותב. לא מצאתי מה המקור. אולי הוא המקור. הבן ישי בעצמו, אבל אם הוא אומר, יש מושג שאמרת כותב עליו שאדם מתג'ורה בשינה, שבת, יש אדם, דיינו להפריך את הטענה הזאת שאדם חושב, טוב, אם אני נרדם כנראה הגוף שלי צריך את זה, לא, יש מושג שאדם מתגרה בשינה, דיינו אם אתה נותן לגוף לישון, אז הוא נמשך לישון. כך הוא כותב לגבי שבת. קוראות אלה שבוענה בדף קוף ממדלת עמוד א' בסוף קוף ממגימל עמוד התחלה של העניין בסוף קוף ממגימל עמוד ב' אחרי השלום הצעד דבר שערית, יישב לנו המעד, ושוב יענה עצמו המעד בשינה, צריך לישון לכמות שבת, שינה בשבת ענו, ולא יתגרה בשינה הרבה. אל תגרה את הגוף לישון. הגוף לא צריך את זה. דיינו, אז דיינו צריך לעשות חשבון של השעות, ולא, ואם כן, זה הצורך. יותר מזה, צריך להתגבר כערי ונגמר. וזה לא התחור. ונזמה לו שהוא חלש, או צריך יותר, לא, זה מיותר. כי זה לא לעון פלילי, הגוף תחב, יוגוף משנה אחר, וחזב על חברת הכנסת, ללמד תורה, מחבר לתורה, ואשר בסוף בוטים את ראשות אחרות, שיש לנו נחת, כן, זה בסוף קוף מגיע, המילה התגרה, זה בסוף בדף, קוף מגיע למולה. אז אם כן, אז מובן, מה שכתוב, יושן על תר אדם, דבר עם כמה שמועם. ורוס לעבוד, סור גודן. הסברנו שהגרסה גדם, קדם, זה טעות וכמובן שאנחנו תלמידה של מעריץ שותה ממיו, אין לי ספק שמעריץ אם היה שומע את הנימוק הזה היה מסכים לזה כי רק האמת היא נר לרגלנו, הפוך, אנחנו סך הכל, הכל הולכים רק לפי השיטה שלו הכל זה מנהו בית רק מה שצריכים להבין את הפייטן, אמרנו, הוכחנו שרבי יהודה הלוי בוודאי כתב גודם. אני רוצה להסביר את זה, לא רק מצד החרוז, גם מצד העניין. למה הוא, הרי יש פסוק מענו אלוהי גדם? למה הוא לא כתב פה אלוהי גדם, לעבוד אלוהי גדם? לא מתאים למשקל. אז יכול לכתוב, הוא רוצה לעבוד אל גדם. נגיד, אני אומר כאילו, אם זה היה גדם. הוא לא, טוב, אי אפשר לכתוב ככה. למה? כנראה היה לו עניין לכתוב את המילה צור. כנראה שבבחינת הלשון, למה הוא דפס דווקא את המונח צור? למה של הקודם ברוך הוא שרבה שם, אז יכול לכתוב אל גדם. אלא מה? כנראה שהוא רצה לכתוב משקל אותיות רוץ, הפוך אותיות זה צור. רוץ לעבוד את הצור. רוץ, כאילו הוא רצה, כן. כרוץ ככה בין או, יכול להיות כמסיבה אחרת, והמחזור עולה יעקב, הוא מסביר שמה זה קרוס כוכב ונהר? למה הכוכבים רצים? למה הם הולכים? למה, איך התנועה שלהם מהירה? איך הכתוב ברוך הוא עשה בטבע שהם ירוצו? כי כל דבר רוצה לחזור למקור שלו. כל דבר, כל חלק מהכל הוא שואף, חושק, להתחבר עם המקור. אז לכן הם כל הזמן רצים, כל הזמן הם בתנועה, כל הזמן בסיבוב, כי הם רוצים כל הזמן לחזור למקור שלהם. אז האדם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא חלק אלוה ממעל, ומילא אז כן, אז הוא צריך לרוץ לעבודת השם, כי אתה צריך לשאוף להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז לכן רוץ לעבוד צור, צור פירושו זה הדבר התחלתי. אולי בהמשך נראה את זה יותר מדויק. הסור טועים פועלו, צור הביטו על סור חוסבתם. זה תמיד, זה המקור. אז כמובן, בפסוק אי אפשר היה לכתוב מענו אלוהי גולם. בדרך הפסוק לא, כן, כרצים להגיד אלוהים שהוא מגלם. אבל פה בפיוט חייב לכתוב צור גולם. כי בעצם המילה צור היא בעצמה המשמעות שלה ההתחלה. ולכן, אם אתה אומר צור, שפירושו זה התחלה, אתה אומר, התחלה קדם. אני רוצה להגיד, ההתחלה הכי קדומה. כלומר, זה הצור שהוא קדם. עוד מעט בעזרת השם רציתי להסביר את העניין של מה שדיברנו בזמנו, על האותיות העקומות והלפופות. אחת האותיות העקומות בתורה זה בפסוק, אצל הנחש, על ג'וחן אחו, חטא עגום. למה חטא עגום? כי המהלך של הנחש הוא עקום, זה כאילו זה רמוז פה, אחרת, כן. השופר הזה, השופר התימני, זה מה שעשוי מדיג'ון, דיברנו על זה בעבר, דיברנו שמעיקר הדין זה קשה לתקוע בו, ואנחנו, יש לנו גם עניין להחזיק את מסורת אבותינו, חוץ ממה שכמובן לתקוע בשופר של עין, שיש בו להזכיר את האלוהים של יצחק, אבל לתקוע גם בשופר הזה. אז עכשיו אנחנו בחודש אלול גם כן תוקעים בשופר הזה, באופן מיוחד. ודיברנו על זה, מה העניין, כאילו, מה השורש ומאיפה זה, על פי גם הרמב"ם שיטתו שרק השופר של כבש כשר, אבל שיטת הגאונים שגם השופר הזה היה כשר. והעניין הוא שהקול שלו יותר חזק, מחריד יותר, וגם הכבוד של המצווה. וגם העניין של הכיפוף, יש מצווה בכיפופים יותר מבפשוטים כדי לרומז לכפוף את הלב, כפיפת הלב. אבל השנה, לפני כמה ימים עלה לי רעיון חדש. וזה בזכות, אתם יודעים, כתוב מפי עללים מיונגים מסת תועז. הראיתי את השופר לנכדי, בן ביתי, איתי, הבן של יונתן ברזילאי. הוא רואה את השופר, אומר לי, נחש!
נחש!
ראינו בתור הגנו. עכשיו הבנתי משהו אחר. זה, השופר שלנו, זה נחב הנחש הקדמוני. נגד הסודון, הוא מקטרק. הרי תמיד, יסר הרע, הוא נמשל לנחש. כן, הוא לא יקרה, הוא לא יקרה, לא יודע מה, הוא לא יקרה איזה שופר. הוא מיד חשב שזה נחש, כן, נחש מתפתל. כן, מסתובב. אז אם כן, אז אני חושב זה ממש גם כן, זה רמז אדיר, ממש כאילו שזה מכוון לשופר שלנו לבטל את הקטרוג, את הנחש שמדבר, לשון הרע שמדבר על עם ישראל, אז הסגולה של זה, זה מועיל, זה פה, זה חידוש, כאילו תוספת לדבר הזה. ואז אם כן, אז גם ההתפתלות, כל האדם, יסר האדם עם כל המחשבות, מתפתל, כל מיני הרמומיות, כל מיני תירוצים וכל מיני דברים, זה גם כן. אז אם כן, זה בא הזכות של השופר לבטל את זה. דרך אגב, אולי בלי נדר, שבוע הבא, אני כבר מדבר על דברים שצריכים לתקן בסידורים, אולי בשבוע הבא, מי שירצה, יביא סידור לרשום. אני אגיד את הדברים העיקריים, בכל אופן מה שאני זוכר, שדברים שצריך לתקן בסידור, בתפילות, שחרית, מנעה, ערבית וכו' וכו', מי שירצה יביא סידור, שנרשום את זה. ובכל אופן, לענייננו, אמרתי, כמו שאמרנו, שאין ספק שצריך לתקן את זה, את העניין הזה של סור גודל, וכהנה וכהנה דברים, על השמורות כבר כתבנו, פרסמנו כמה וכמה דברים שצריכים לתקן אותם, זה כבר מפורסם בספרים. ובעצם מה שאומר לנו פה רבי יהודה הלוי בהמשך, מעורר, הפיוט הזה לא לחינם נקבע בהתחלה, כמו שאמרנו, עושה בחרסי הלילה. אחר כך בהמשך גם כן יש הפיוט הבא, גם כן של יהודה לוי, עירוני ועיוני, גם כן הסימן שלו יהודה. גם כן הוא אומר, ולא אתן שנות לעיניי, חסות לעיל וגלולה. פה כתוב בסוגריים סוף. אז בדורות שנהגו, או במקומות שנהגו להגיד הסליחות בחצות הלילה, אז אומרים חסות. אבל פה, בדרך כלל שכבר נוהגים לומר את זה בסוף, אז אומרים סוף. פה לא תהיה, פה אומרים, עושה בחסי הלילה בעגבי השישימות. לכאורה, למה פה אנחנו אומרים את זה, למרות שבעצם אף אחד לא מקיים את זה. אני אומר רבותינו, שלא אף אחד לא, בדרך כלל, רק בזמננו נפוס את העניין הזה קצת, לקו בחסות, אבל בדור האחרון, ובכל זאת אמרו, עושה בחסי הלילה, רק את זה תקנו. כנראה שהכלל הוא, שמובא בהרבה מפרשים, שחצי, לא חייב להיות חצי מזויק. כשאתה אומר אמצע, למשל הרמה מלכות ספר תורה, כשנדבר על פרשה סתומה, איפה להתחיל לכתוב אותה, הוא אומר בחצי. ואז כאילו, אז לא, לא, כשאומר, באמצע או בחצי, לא, חצי זה לא חייב להיות מזויק. גם רבע, גם שליש, גם אפשר לקרוא לזה חצי. כן. אבל כנראה חצות חייב להיות מדויק, כמו אצל חרזומים, כמו אצל פרעה. כחצות, חצות זה חצות. פה זה יהיה שקר, אם אני אגיד ולא אתן שינה לעיניי, חסות לעיל בגלל, ואנחנו בעצם בעצות הלילה ישנו ורקמנו לפנות בוקר. אז אם כן פה חייב לתקן. אז חצות חייב להגיד סוף. אבל פה עושה בחצי הלילה, גם כן אם אנחנו לא קמים להשמורת בחצי הלילות, אלא ברבע האחרון של הלילה, או בחמישית האחרונה של הלילה, זה טוב. אבו מורי, זה צהר, אני זוכר שהוא היה מלמד ילדים אחרי הצהריים. והיו אומר שיגידו השמורת. אז פה, תמה יגידו עכשיו, לא חסות לילה ולא סוף לילה. אז הוא אומר לה, תגידו, לא אתן שאני אראה לעיניי, כועס בגלולה, לא חזב, אני לא מגבר חלק. אני אומר את זה, כי לצערנו יש עם אנשים לפעמים נרדמו, לא קמו לפני בוקר או משהו, שאומרים משמורות לבד, אם רוצים להגיד את הפיוט הזה, אפשר, יש פה, יש אפשרות פה לתקן. כועס בגלולה. ברוך אתו אלינו. אלוהינו מלכנו שהכל יובי אומר מה אומר? ועושה בחסי הלילות ועקבי אנשי שימת שר בלשונום תהילות ואין תוכל תוכל מלוות. מה אומר לנו? תצא תהילך בעקבות הצדיקים אנשי שמות, אנשי שם. אומר מעריץ הפסוק סיילוך בעקבי אסון, התרגום תהם מלכו באורחיין דסדיק היו. נקובים בשם, אנשים צדיקים. ואין תוכם תוכם מלמות, אנשים קשרים, שתוכם כברם, וכו'. לא אל בליבו מסילות ולא מחזים מגעות, דרכום סולום לעלות, אלא אדוני אלוהיך. מה זה פירוש, מה המשמעות, דרכום סולום לעלות, איזה סולם? הוא אומר שדרכום הטובו היא לא עם כמו סולום לעלות על השם. שאין דבר עמל בפניהם למון עם. הדרך של הצדיקים האלה היא דרך מאוד טובה. והם דרכה עולים בסולם, ישירו אותה כזו ברוחו. אף אחד לא מפריע להם. אני התעוררתי בעקבות שאלה של ידידנו הרב יהודה עידן אביטל, האיש מושג אצל חסידים להתקשר לצדיקים. חשבתי אולי יש פה, אולי רומז פה רבי יהודה הלוי על ההתקשרות לצדיקים. וצא בחצי הלוי כאן שמות, דרכו סולם לעלות, על השם הלא אחר, צריך להתקשר לצדיק ולעלות דרכו בסולם. זה כן, יש מה כן. יש המושג של התקשרות לצדיקים, זה נמצא הרבה בספרי חסידות. לא עיינתי בכל הספרים כי יש המון כתבו על זה. אבל מה שהוא שאל, זה שאלה מעניינת, אני חושב שכדאי לדעת אותה. נפש החיים, הגר"א מוולוז'ין, מסביר מה המשמעות ועוד עתו היום משהו עוד הלאה, כי אדוני הוא האלוהים. מה ההבדל בין השם? השם הוא האלוהים. לא בזמן לא דיברנו בדרכים אחרות. הוא מסביר שהשם הוויה זה מקור כל הכוחות. זה השורש והיסוד של כל הבריאה בעולם, הכל נשאמנו. אלוהים, כל הכוחות כולם, אבל זה כוחות פרטיים, כך וכך וכך וכך. אז אם כן, בעת הבריאה נמשך בכל מאמר, ויאמר אלוהים, כן, ויעש אלוהים, כוח או כוחות פרטיים ממגורו דחלו ונברא הדבר בקיומו. לכן במעשה בראשית כתוב רק הם אלוהים. אז אם כן, אז אם כן, כשאתה אומר השם הוא אלוהים, פירושו, אל תדבק בכוח הפרטי, אלא בשם העצם, בשורש, שם יבורך, שהוא מקור הכל. הוא מסביר בהמשך את כל העניינים של עבודה זרה, שהיה בעולם. לא שהם היו שודים, שהם חשבו שהכוכבים או הצלמים האלה ברו, אלא הם חשבו שבעצם הקדוש ברוך הוא נתן לגלגלים ולכוכבים ולמזלות כוח, לא כבודו של הקדוש ברוך הוא להתעסק עם העולם שלנו, עולם שפל, זה חוצפה, הקדוש ברוך הוא צריך לדאוג לנו לאוכל, לדברים גשמיים, הוא נתן את זה שהם יחליטו והם ישגיעות, אז אם כן חשבו שעל זה ישמע להם טוב. וכל וכל הוא מעריך פה ומסביר פה את כל העניין הזה. אבל למעשה, הגדלות של הקדוש ברוך הוא, כי רום אדוני ושמו לאדרבה, שכבוע השם, כן, שלמרות שהקדוש ברוך הוא נעלה וגבוה מעל כל הדברים המושגים שלנו, אבל בכל זאת, במקום גדול לא עשה, שם אתה מסע אין מזון הזה. אז הפוך אדוני, הקדוש ברוך הוא, כן, אז אין, הפוך, כל כוח בעולם, אין לו שום כוח מעצמו, שום, אין, יכול להיות שכמו שאנחנו מתפללים הרעלי מרמים, כמליסאים זו, שהם ממליצים, או שצדיקים מתפללים על אדם, ועל ידי זה עוזר, אבל לא שהם בעצמם אין להם שום כוח, למלאכים או לגלגלים, הם בעצמם לא יכולים לעשות כלום, הם יכולים רק לעזור לך להגיע לקדוש ברוך הוא. אז הוא כותב, הרי ידוע שנבוכדנצר השתחווה לדניאל, ויש גם אנשים שעשו את עצמם אלוה בעולם, כמו פרעה, חשב שהוא זה, או נבוכדנצר, או חירם, אז זהו, מי שירצה יראה בפנים בנפש החיים את כל העניין הזה, והוא כותב שיש כאלה, חלק מעבודה זה ראיה, להתדבק לעבודת הזה, אנשים להמשיך השפעת אמונת אומן ואין עתידות, וזה, אבל מה זה עבודה זה לגמורה, זה יהיה לך אחרים, אלוהים אחרים על פוני. ואפילו להשתעבד ולהתדבק באיזה עבודה, לבחינת רוח הקודש ובאיזה אדם נביא ובעל הקודש, גם זה נקרא עבודה זה ממש. כמו נבוכדנצר שהשתחווה לדניאל. יעקב אבינו, למה לא רוצה שילדנו תגברני במצרים? שלא עשו אותו עם מצרים אל הבא. כשם שנפרעים מעבדי עבודה זרה, כך נפרעים מעבודה זרה בעצמה. בכל אלוהים מצרים עשה שבודים, אז יעקב אבינו פחד על עצמו. הוא מוסיף עוד הנפש החיים, למרות שהפסוקים מדברים על עבודה זרה ממש, היינו ארבע עבודות, זיבוח וגיטור ושתחווה, כן? אבל אומר עתה שעבודת התפילה בהשתעבדות וכוונת הלב זה במקום עבודת הקורבן, ודי גם על זה שייך הזרע. הרי בזמננו אין לנו את כל העבודות האלה. אלא מה? בתפילה משתעבדים לקדוש ברוך הוא. אז זה במקום הקורבנות. אז ההזהרה לא יהיה לכל אלוהים אחרים על פוני, כותב שייכת גם פה. אז כתוב על זה פה, בעירת חיים, אלא רב אינטרוב, הוא מכוון את זה, כאילו מסתם אולי גם הגרח מבלוז'ין התכוון לזה, אבל רק הוא לא, אולי לא כתב מפורש, כי זה מובן שהנפש החיים היה בדור שלו קצת, אולי הדברים האלה התחילו להתפרסם ופחדו שהדברים האלה יזיקו כל התנועת החסידות, שאולי אנשים החלולים היו לסטות כאילו מהכיוון, אז היה צריך לייסד את הדברים היסודיים, כמה זה חשוב על לימוד תורה, שלא יתפסו לדברים שהם בדרגה שנייה. אז הוא פה פורט את הדברים, אז הוא אומר בדף רש סמכתת, התקשרות לאדם בבחינת אלוהות זה בעיה חמורה מאוד, זה שאלה של עבודה זרה. נזר בלשונו, הוא לא כתב בפורש, אבל הוא אומר זה שאלה, בעיה חמורה בכל אופן, להתקשר אבל בבחינת אלוהות. אחר כך הוא כותב, דרגה שנייה, עניין התקשרות לצדיקים שעובר את התפילה דרך עוד נפש ולא ישיר לקדוש ברוך הוא, שבזה ריח דק מחשש חמור זה. זאת אומרת, זה כבר לא אלוהות, אבל שאתה צריך להתפלל ושהצדיק יעביר את התפילה שלך, ויש בזה ריח דק. לא, הוא לא עשה בזה בעיה חמורה, אבל ריח דק. אורחות רבנו, קהילות יעקב, חלק חמישי, דפקו צדיק וב. כותב הרב הורוביץ, הוא שאל את סטייקבלר זצ"ל, שאל אותו על החסידות ברסלב, שהם מזכירים לפני תפילות או לפני לימוד תורה, שמקשרים את עצמם עם... כן, מה?
עם כל הצדיקים.
עם כל הצדיקים, כן. שאלתי בעיקר מחסידי ברסלב, שמזכירים את תפילותינו לפני כל תפילה, הרי מקשר את עצמם רבי נחמן בפיידה. הוא אומר, כמדומני ככה נוסח. כן. הנוסח האמיתי, כן, אני אגיד לך את הנוסח האמיתי, ראיתי בשפת הנחל. מה אומר, אצל הנש מקובל, הרי מקשר את עצמם בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכנע עבר, קדושים אשר בארץ אמה, ובפרט לרבנו הקדוש הצדיק יסוד העולם, נחל נובע מקור החומה, רבנו נחמן מבית, זכותו יגן עלינו. כן. אצלם אומרו את השם אמא, כן. אז מה נעשה? בכל אופן, אז הוא אמר שענה לו, גריקנבסקי, בוודאי ברסלב לא מתכוונים לכך. אלא אני בא מכוונה רק לבונו של העולם. כן. אז הסביר, הם מתכוונים, הזכות של רבי נחמן, יהיה להם כוח לתפילות שיתקבלו, אבל לא חשבו שיתדבקו בו. ואחר כך, אחרי כמה שורות הוא מוסיף, אבל קטע אחרת היא לא כך. מה זה קטע אחרת? דהיינו, אלה שהסימן שלהם זה חכמו בינו דעת, זה כן עבודה דעת, יש כאן חשש עבודה דעת. וזה בזמנו, מי שזוכר, מרן הגאון הרב שך, בזמנו, דיבר על אדמור מלובביץ', אבל הוא אמר את זה ממש, צריך לדעת מה, שהרב שך הציל את הדור, לא יודע אם אתם כמה יודעים, אבל אני, בתקופה הזאת, הוא אמר, האדמור עבודה זרה, החסידים עבדה עבודה זרה, זה לא היה בשביל להקנית או משהו, זה דברים שהוא אמר את זה ממש עם דעת תורה, כמי שזוכר ויודע מה שהיה בתקופה הזאת, היה ממש בכל העולם, היה ממש, אנשים נסחפו, הציפו את העולם במשיחיות, וזה ש... אני זוכר אני בעצמי, שמסרתי שעורים, כולם היו אנשים בטוחים שהוא משיח, ככה הפיצו וזה. ככה בזכות הרב שך, שהוא הציל את הדור, שדהיינו, איפה, בכל מקום, אשר דבר המלך ודבר המגיע, כל מקום ששמעו על המשיחיות, ואנשים תמימים מעלויים באמת לחשוב שזה שהוא המשיח, אז גם הגיע גם התנגדות. מה יעשה בזה? סכנה גדולה הייתה מאוד, כיוון שאנשים פשוטים, שאומרים לה על מישהו שהוא משיח ומאמינים בזה, אז אחר כך כשהוא מת, זה אומר על ישראל, אז הם חס ושלום, אז הם יורדים בכלל מהאמונה, כמו שהיה אצל שבתי צבי ואנשים כמו, שהם ילדו. אז בזכות שהוא עמד בפרץ ולא פחד מכלום, אתם יודעים, איזה שלטים, יקונו לקראת הבנשי, יקונו, חשבו ממש זה, ממש אנשים, כבר היו ממש אנשים מאמינים, אנשים פשוטים, שזה, שהיו בטוחים שהוא המשיח, ככה הכניסו להם.
אמורים שהוא חי, יחיד.
זה טוב, עכשיו ברוך השם, אחרי שזה כבר הולך ונתמעט, אבל בזמנו זה היה יותר הרבה יותר עמוק.
האדם הוא...
יש, פחות, כן. לא משנה, כן, הנה כאן. אז אם כן, אז... טוב, ראיתי בליקוטי מוהר"ן שהוא מסביר. בחינת עבר מהשכינה, עברי המשכן, אין שום אחד מישראל יכול לעלו שיופו בשיופו כל אחד וזוכה, רק משה רבנו. בשביל זה צריך לקשר את כל הדברים לצדיק הדור. ויביאו את המשכון על משה. התפילות זה כמו שיש במשכן חלקים ופרטים, אז גם זה אי אפשר לעלות אותם. משה צדיק הדור יכול לעלות, ככה כתוב מאמר כזה בזוהר, פרשת פקודי, שהם לא יכלו לתקן. אז אבל כשהביאו למשה רבנו, כל לא הסתלק בידי, ואז כל אחד עלה והגיע למקומו. יש את זה בכמה מקומות, גם בליקוטי ההלכות. לקחות מכה וממכר, שלפני הלימוד, שפזר לימודו באוויר, מגיע לצדיק האמת וקשיר ידור, ואז נעשה מזה טל תורה, חס ושלום, אם לא, קל וחומר מי שחולק על הצדיק. או בשיא הספר הקודש גם כותב, הצדיקים דבקים בתורה, עיקר רוח החיים זה אצלם. אז לכן, חוץ מההתקשרות, גם קודם לימוד תורה צריך להתקשר. וכולי. אז אם כן, לך אורה, אז אולי העניין הזה רמוס בו. עושה בחסיר בעקבי אנשים, דרכו מסולם לעלות עליו, אני לא יכול. דרך התקשרות לצדיקים. קצת שני, מעריץ בכלל לא נגע ולא פגע מזה. כנראה שהמעריץ לא היה לו בכלל אבא מנה, וצד כזה לחשוב בכלל הוא פרש משהו אחר בכלל. אני אומר, הרעיון הזה כנראה אצל המערץ היה כל כך רחוק, שאפילו לא סלקה דעת שיכול להיות כוונה כזאת. הוא פרש בכלל משהו אחר. הוא דרכם סולם, לא שהאנשים הפשוטים מתחברים עם הצדיקים. אלא שהצדיקים בעצמם, הדרך שלהם סלולה, הדרך שלהם היא בלי הפרעה. דרכם הטובה להם כמו סולל, אין דבר עונם, לא פרש על האנשים הרגילים שמתחברים עם הצדיק, אלא על הצדיקים בעצמם. אבל, טוב, שעים פנים לתורה, אבל אני חושב שזה עדיין לא ראיה. גם אם נגיד שכן, לא מתכוונים להגיד, אני אומר, אפילו נפרש התקשרות במובן הטוב, במובן שאין בזה שום חשש ושום צל או ריח, אפילו דק מן הדק אפילו של העבודה זרה. דהיינו שמתחברים כאילו לרוח הקודש שיש בצדיק או משהו כזה, או שהצדיק יעלה לי את התפילה, אני לא יכול ישר לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל דרכם סולם לעלות זה כמו הוא עושה בעקבי אנשי שמה, דרכם סולם לעלות. דהיינו אם תלך בדרך של הצדיקים, תתחבר לצדיקים, תשמע את התורה שלהם, תראה את ההנהגות שלהם, שלא לא שימושו את הלימוד, אז דרכם יהיה לך סולם לעלות להשם אליך, אבל אתה בעצמך, לא שלהם, שאתה מצטרף אליהם ומתחבר אליהם, וזה נהיה סולם לקדוש ברוך הוא. אלא שבדרך שלהם, שאם תלך בעקבותיהם, אז זה יהיה סולם אל השם. גם עם הפירושים האלה, אמרת פרש פירושים אחרים, צריך לדעת, אמרנו סור גודם, אמרנו דברים אחרים, או מהלכים אחרים, אנחנו פה, כמו שאמרתי לכם, אנחנו תלמידיו של מעריץ, אבל המעריץ כבר נתן לנו רשות. אתם יודעים, הוא כותב בהקדמה להושענות, שהוא כותב ככה, אם יראה במה שכותבתי, החלה פני המעיין, אם יראה במה שכותבתי דבר אשר לא יכשר בעינו, לא מוצא בעיניך הפירוש שלי, ויש לו פירוש אחר טוב ממנו, אל ידינני לחב חבא, כי אמנון תרדף על הזמן וחולשת שכלית ג'ורמה. מה אתם תראו, איזה ענבה. וכן, אז אני תרוד, ולא כל כך מבין, אז זה בסדר, אז אתה כנראה צודק. ולכן החלה, אדוני, תדינני לחב זכות. ואם יש למעין פירוש אחר נכון, ונראו לו שהוא טוב ויופה מאשר כותבתי, יעלנו בקון על הג'ילון. תכתוב בספר, בצד, ואם הראינו, אם אני אראה, מה אני אעשה? אחבקנו ואנשקנו. אתה מה הוא מתכוון, אם יחבק את הספר, ינשק את הספר או ינשק את הבנה? כן, אבל בכל, אתם יודעים, בדרך כלל כתוב, מצוי בזוהר הקדוש, כתוב שכל מיני דברים, איזה פירושים, חידושים שנאמרו, כתוב שנשקו. ראיתי הקטן פז אומר, מה העניין הזה? הוא אומר, לא כמו בזמננו, שמישהו אומר איזה פירוש, ומישהו אחר מסתמת לך לסתור אותו, לא חייך שזה לא נכון. הם היו כל כך שמחים וכל כך אוהבים את חידושי תורה, אז לא היה להם איזה קנאה כדי להגיד, כדי דווקא להשתדל, לסתור את מה שהשני אומר. הוא אומר משהו, אלא הפוך, מרוב שהיו נהנים, היו מחבקים, זה מה שאומר המחמד. אם אני אראה את זה, אני אחבק ואני אשק את זה, שמח בזה. זה אהבת תורה אמיתית מתוך יראת שמיים. נכונה, בלי נגיעות ולהכניס את הדברים אישיים, זה לא הפירוש שלי. דרך אגב, ראי שכמה שעיינתי פה בערכות רבנו, אתם זוכרים בזמנו דיברנו על ספר הסולם. אז אני לא אחזור על מה שדיברנו, אבל רגעיתי שגם פה יש חיזוק לזה. מרן החזון איש לתוקל, ומורי ורבי הגריק הנפסקי, לא החזיקו בביתם את ספר הסולם. פירוש על הזר, ולא הסתכלו בהם. וסיפר לי הגאון רבי חיים קניאבסקי שמוכר את ספרי הסולם על הזוהר מאשלג, הכניס אותם בבית המדרש עם מרן החזון איש. הביא את הספרים לבית המדרש, לא תרם אותם, הביא אותם, ובא למרן החזון איש לבקש כסף. אמר לו מרן, האם אני ביקשתי להביא אותם? תיקח אותם בחזרה. טוב, זה רק... אמרנו שהעניין של הלפופות והעקומות אין חילוק אלא מצווה מן המובחר לעשות גם את הלפופות וגם את העקומות. העיקר שלנו בדבר הזה, כמו שבפרט אני מדגיש את זה שעכשיו אנחנו 10 שנים בבית המדרש על שם מעריץ, את הכנסת על שם מעריץ, שבעצם כמו שאמרנו שכל התורה שלנו מושתתת על פיו, גם עם דברים שאנחנו עוברים על יד, אז זה מה שכתוב בגיליון, מה שאמרתי, מחבק ומנשק, כמו שבעצם אנחנו רק בבחינת ננסים על גבי ענק. אז היסוד של העיני של האותיות הרחובות, שהתחזקנו להניג את זה הלכה למעשה, למרות שהעיני נחלש בזמן אהרון, זה על פי מעריץ. א', בפרשה ואתחנן, פוגל אבונו עובד ערבני, מעריץ כותב, כך נמצא הפל הפוך, בספרים מכתיבי דדה, רבי דוד בן עמרון, מנוריד איש עדן. ומפה יש לנו גילוי, מקום אחד שמעריץ דיבר על המילה פוקה, שהפל לפוף. הרבה לא הבינו מה מעריץ עושה, רק זה לפוף. תשובה היא לא, במילה הזאת יש מחלוקת בין הספרים. בספרי תימן יש כאלה שעשו לפוף, יש כאלה לא עשו לפוף. תיג'ן, יש כאלה שגלה, יש כאלה שלא. לכן בדקו את הספרים של ספרי תורה שכתב רבי דוד עדני, בעל מדרש הגדול, והראו של לפוף, אז דיינו, אז מפה יש לנו מקור מאדם גדול מוסמך שזה לפוף, דיינו כדי לחזק את הספרים שכן עושים, שלהכריע כפי השיטה הזאת. זה לגבי לפוף. לגבי האותיות העקומות, אז מי אלה זה שם, בספר שם, לגבי האותיות העקומות, יש סבו של מעריץ כותב בפרי צדיק קופת דבט, וזה בליקוטים ובספר ספרים חמישה פרי צדיק ועוד ספרים אחרים. יש לנו פרשה שלנו, פרשה כדצה לנוכרי את השיח או להיך או לב השיח. לנוכרי את השיח יש למד עוגום לאחרו, דהיינו תמיד הלמד זה כמו וב, ופה הלמד נכתב לא לצד שמאל אלא לצד ימין, זה המקום היחיד בתורה, למד עוגום לאחרו. אז כותב לא מה עוגום מוסודי לא הרוב בעם מדרוש ואירוע אפילו, וזה לשונה טעם הרמוז בזה שמסוות עשה להרמוז לישראל ונתנו לג'וי בריבית מוסוות עשה, ואם ביקש ישראל לבוא בלא ריבית וג'וי בריבית יחתוך בונו כנגד ישראל ויתן לו בלא ריבית. ידוע שמחלוקת בין הרמוז לרבד בעניין של הלוואה לגוי, האם לגוי מותר להלוות בריבית או מצווה להלוות בריבית, אם זה היתר או מצווה. הרמב"ם סובר שזה מצווה והרמב"ם סובר שזה היתר. בכל אופן, יש לי עכשיו אדם יש לו רוצה להלוות כסף, יש לו אפשרות להלוות לגוי או להלוות לישראל, אז יש לו שתי מסתפק, איזה מצווה נקיים? האם אני אתן ליהודי מצווה להלוות, או אני אתן לגוי, גם מצווה להלוות לגוי בריבית, וליהודי אני אתן בלי ריבית, איזה מצווה אני עדיף? לכן פה זה הרמז של הלמד העקום, דהיינו תהפוך את הפנים לנוכרי לשיח, אל תסתכל על הנוכרי, הפסוק הקודם לא תשיך להעיף על נשך כתב נשכך, נשך כל דבר של זה, תהפוך את פניך מהגוי, מהנוכרי, ותיתן את ההלוואה לישראל, אל תלווה לגוי, עדיף להלוות זה, זה מה שרמוז פה. הוא בהמשך הוא דן למד דווקא זה רמוז באות הלמד, ולכאורה זה פשוט, כי הלמד זה קרוב, זה הלמד זה כאילו זה בולט, לכן זה נפקע דווקא בלמד. יש ההגאות של מעריץ על ספר שבט מוסר, נתפס בספר הרזים, דף קוף סמך דלי. הוא כותב ככה, שבט מוסר כותב, למה כתוב איש חותם במדבר? כתוב שם אצל המרגלים, מבלתי יכול את השם, משה רבנו מתפלל להוביע את העם הזה, על אורת אשר נפעלם ואיש חותם במדבר. למה הוא איש חותם? ועימיתם, מה שחטו אותם, אחי, שחטו אותם, עכשיו ועימיתם במדבר. אז הוא אומר ככה, כשישראל חוטאים, מתג'בר סמוך מימו ראשו, והוא שוחד בסכין פוגום כנדע, והמתים על ידו נקראים לבלה. לכן אמר משה רבנו שהקדוש ברוך הוא מוכרח למחול להם, כי אמרו, יושב על השם לא יכל להביא אותם, ואז חס ושלום, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא היה לו את הכוח עד כדי כך להכניס אותם לארץ ישראל, אז התג'בר סמוכמים, וישחוטם סמוכמים במדבר. סמוכמים הוא שם בסכין פגום, בפרט שהמדבר הוא מקום שליטת החיצונים. ma è il mare stato del caso, ma da cos'è? Fisa, ma mosa gu, la fi, ma mosa gu, la fi, ti fa sbam midbar, non ma che tu vuoi shhotè, ma midbar. Tahara lo raha al mazar, ma da se bam midbar, ma da bam midbar, ma da vuoi shhotè, ma midbar. Al pin di vrea raba te shepera, come non vuoi shhotè, ma da shhotè, ma midbar, ma come si lo vuoi fare? Cioè, che fisa, so da gu, mosa gu, mi deve essere muhrar sala, c'è cosa, mi vedi se che no. זה רמז דברי התיקוני סוברים לעגם חטא של ויש חודם. לרמוז לסכנו עגומו והפגומו, סכנו של הסמוכמים. לכן, ויש חודם, החטא הוא עקום. כי הסכן שלו היא עקומה. וגם פגומה. לא יודע איפה רמוז הפגום, זה לא, 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 לא ברור. אבל בכל אופן, יש אצל אשכנזים. חטא כשהוא עקום, הם גם עושים אותה קצת עם... הולך לצדים, אבל זה לא בספרים שלנו. אה? מים? לא
יודע.
מים? כן. זה לא כתקנה. למה? זה עקום. החטא עקום. החטא? החקומה. מה פגום?
הצורה שלה.
פגום, בסכין, כשאומרים פגום, פירושו שזה לא חלק. זה חלק, לא שמאלה, חלק. הבאתי מה שכתב מערך קסר בשירות החיים והשלום. אולי נראה לפני כן מה שהוא כותב בספר של הרמב״ם. כן. אמרתי לכם, כיוון שיש כאלה בזמן האחרון שהמציאו את העניין הזה של החילוק בין נפוחות לעקומות, אז הרי כל הראשונים, אף אחד לא חילק את דבר כזה. הרמב״ם כותב גם, ויזוהר באותיות הגדולות, ובאותיות הקטנות, ובאותיות המשונות, כגון הפין הנפוחות, ובאותיות העקומות. אז כותב על זה בשם טוב. למה הרמב״ם כותב את המילה ויזוהר? מה הזהרה? הוא צריך לכתוב לו לשון הזוהרו. למד לסורך לזוהר לך תחילול העשייתן ולא יוגל בו העם, אבל בי שאין מעקבים. כפי שיש רמוז ג'ודל לכל אחד ואחד מאלו השינויים, הן לטוב והן להפך, כזיתה במדרושים. וכולם לתעל אותו אדום ללמד שאילך בדרך הטוב והיושר. ולפי כך, בזמננו זה שאין הסופרים קודם עם כל אלו, כמו שהעתיקו הסופרים של אמנם, לא טוב. שבשביל זה גם כן השתכחו כל אלו. ובואים מי שאינם יודעים, ורואים בספר אחד מאלו השינויים, ובואים לתקנה. חושבים בדעתם שהוא פסול ושלא חדין. חושבים בדעתם שהוא פסול ושלא חדין עושים. לא היו להם לשאול לחכם הבוגים הזה, אבל לא יבואו לידי מכל. זה מה שדיברנו, הסברנו חמש סיבות, חמש טעם, סליחה, אמרנו שלוש סיבות. למה, מה קרה, אלה שהפסיקו לכתוב את האותיות העקומות, אבל זה, אמרתי לכם שזה מעטים. יש כאלה שכן המשיכו לכתוב. ובכל מקרה הרי בספרים הישנים שהיו עקומות הגיבו. גם בזמנו דיברתי עם הרב שלום השירבי, אמר לא, אצלנו הסופר בטח, בזמננו כתבו את האותיות העקומות. אז זה כמו שאמרנו, אין חילוק בין הדבר הזה. ובשו"ת החיים והשלום, תראו מה הוא כותב. באשמתות, עוד סימן ו'. שאל השואל על האותיות המשונות בספר התורה שיש רוצים לתגן אותם. תשובה. דע שיש בספרי תימון אותיות הנקראות אותיות לפופות ועגומות וכיוצא בהן. ומי שאינו יודע בהן יסבור שנכתבו שלא חדים ויבוא לתקן אותם. ואינו יודע שהתיקון שלו לא טוב, אך מי שאינו מעכבים בכדי בספר התורה הולכת תחילה. מכל מוגם יש בהם תילי תילים של ההלכות או רמוזות בהם. לא יודע למה הוא כותב במילה תילי תילים של ההלכות. יכול להיות שיש הלכות שרמוזות בזה, כמו שאמרנו מקודם, לפי דברי אור האפלה, יש נפקא מינה לדינה במה שזה רומז. אבל בכל אופן הוא לא מביא דוגמאות כאלה בהמשך, הוא מביא דווקא רמזים כמו של דרוש, לא של הלכה. כמו והיא לא תסלח, בפורש שלה, החטא עגומה, לרמוז שלא יסליחו. כמשחיתים אנחנו בפורש ובירו, החטא עגומה, לרמוז שלא יעילו הסלחתם של אנשי סדם. וכן בשאר אותיות הלפופות, כמו פוגדתי עליהם, הפה לפופה, פורש כתיסה. וגם פוגדי ופוגדתי עליהם חטאתם. לרמוז שלא נמחלם עוון ועגל לגמרי, כמו שהעירו חכמים לרפא עזה. עד. וכל אלה אמר, מה שקודם פרק ימי כזה, לסוף דבר, אם ימסור אדם שינוי בעדיות, לא ירגל. סימן זן, שואל השואל, על מה שנמסור בסברי תורה הקדומים, מתמור כעין סימון של שלת בחמור מגמת, שיש מי שמוחק אותם. אז אמרנו, יש, זה לא, זה, יש למדין, שזה לא בדיוק של שלת, כי של שלת זה כלפי מעלה, זה הולך הצידה, לצד.
כמו
זרגה, לצד. כן, מעין זרגה, כן. אבל יש כאלה עושים אחד, ויש כאלה עושים שתיים. כן, אז אם זה שתיים, זה דומה לשל שלת, אבל לרוחב, לא לאורך. דע שיש בספרי תימון ג'ווילה קדומים שבית תימון כעין סימון של השלשלה ויש בו לימוד ג'ודל כמו בפסוק עשה לא עזר כנגדו בפרוש של בראשית שלשלה על ג'בל נעמד והוא מראה שהקוי ברוך הוא עושה דבר לאדם שבורא ממנו עזר ולא יסריקו לזול אדם וכן עלמה שלא מייפל השם אלוהים תרדמה וזהו שאומר האדם על זה זאת הפעם עשמי עשמי ובוסר מבשרי וכן על פסוק ויעש להם כזמת אור וילבישם על למד שלו וילבישם, שעוסק בברוך הוא טובה עמם כדי שלא יתביישו וכן על למד שלו ויקולה את ג'שם מן השומיים שעוסק עם מהם טובה שלא ירד אדם בבול לשהד הורס וכן על למד שלו וימוסרו מאלפי ישראל וחורש המדד שמראה שהגדולים והגיברים הם יוסעים למלחמה ושרחתי לכתוב זה כשיש אנשים שטעו ומוחקו זימון של שאלת מהמה עד חסרו נדיעה אז אם כן אז הוא כותב פה כמה וכמה טעמים, אם כי לא ירדתי לסוף דעתו גם כאילו לכאורה הוא לא מספיק פה איזה רמזים חדשים בדברים האלה בכל אופן, מה שחשוב זה שהוא אומר שהוא ראה אנשים שטעו ומחקו והוא מתנגד לזה ומה שבזמנו לא זוכר אם דיברתי על זה אבל בספר שתילי זיתים, זית רענן, כתוב במסורת הסופרים דף ר' למד. כתב רבנו הרמב״ם, ניזוהר ביותר גדולות, וכתב על זה, הוא מביא את מה שכתב בשם טוב, מה שקראנו קודם, למה כתוב ויזוהר, לא, שלא להקל, שיש להם רמוז גדול, בתשובותיו מהחיים השלום, באר מעל מרמזי האותיות, וכו' וכו'. ומביא מה שכתבנו בספר האותיות המשונות בתורה, שירים בכל העניין הזה. ומה טוב להחזיר לו עדורו ליושנו, לכתוב את כל האותיות המשונות, מן הגבותינו הקדושים נמחי נפש, אחרי להזדהר לכתוב ללא שינוי, כי בקל ובן לידי שינויות. כמובן, יש כאלה טוענים שהם יעשו חטא עקום, יהיה צורתם. לא יודע, לא ראיתי לסוף דעתם, לא ראיתי, יכול להיות, זאת אומרת, אם סופר לא ידע, אין אחלה, אם לא מי שלא יודע, לא יודע. אבל בינתיים לא פגשתי דבר כזה. גם למד עגום לאחרו. הרי גם אם אדם עשה למד כזה במקום אחר, זה לא פוסל. אם אדם עשה, לא, באיפה שלא צריך לתת למד כזה. אם בטעות עשו, מישהו כתב למד עם ראש במקום, זה כמו אם נעשה א', הפך את הצדדים. זה לא מעקב. הספר היריעות שלמה, זה כאילו, יש תורה כזאת, הוא מביא הפוך הרבה פוסקים שמכשירים את זה. בדף ר' למד, עוד למד. ראשה הפוך לימין, כשרה. זאת אומרת, אין שאלה חס ושלום של פיסול. כאילו, אין צעד שמישהו, נגיד, יתעה בזה, ועל ידי זה יהיה מכשול. ככה מביא בהרבה, הרבה, בשם הרבה פוסקים. מהרש"ג בשביל שנות החיים, לא יצריך תיקון כלל, וכמובן לשיטתנו, שכל דבר שלא נדמה לאות אחרת, מכשירים אותו. כן, תראו. סוף הוא כותב, אחד מרבני תימן שליטה כתב לי, הלפופות ראוי ונכון לעשותם, אבל שאר האותיות המשונות ליבי מעשים בדבר. הרי סופרי תימן בדורות האחרונים לפחות 200 שנה האחרונות חדלו מלעשותן, ואך יכולים אנו לחדש דברים שבטלו כבר. טוב, קצת מוזר שהעלים את השם שלו, אחד מרבני תימן, לא כתב מי הוא, לא יודע, הוא כן להתבייש, לכתוב את השם שלו, בכל פעם אנחנו יודעים מזה. אני בזמנו, כשאמר לי את זה, אמרתי לו, אדרבה, נלך ביחד לבדוק. אז הוא עשה כל מיני תחבולות וכל מיני המטלות כדי שלא נלך לבדוק, כדי שהדבר הזה לא יתברר. כמו שאמרתי, זה טעות. זה לא 200 שנה, אולי 100 שנה, כמו שהרב נתנאל אלשיך אמר. ושוב פעם, והסברנו מאיפה יצא להם כל הטעות הזאת, מלקט הקמח, ובכל אופן, הוא קצת בזה את הענן, חבר שהוא הביא את זה בסוף, כי הוא בעצמו כותב שזה טוב לעשות את זה. אחר כך הביא אותו, כאילו, צריך להפוך את הסדר, כי לא יגידו תפוס לשון אחרון. בכל אופן, צריכים לדעת ככה. בדורות האחרונים בתימן, מובן, אמרנו שלוש סיבות למה הפסיקו את זה. כיוון שהשתמשו בתיקון הסופרים. בתיקון הסופרים כבר האותיות האלה לא היו. בקיצור, התבלבלו מרוב הדפוסים. בכל אופן, כמו שאמרנו, אנחנו לפי שיטת מעריץ, הדברים האלה חשובים מאוד. דהיינו, צריך להחזיר את העטרה ליושנה ולהשתדל, גם אין שום חילוק, אין שום חילוק בדברים האלה. צריכים לדעת שבדברים האלה יש סודות גדולים ונוראים. למשל, שמו מה שכותב הריקנתי פרשת לך לך. כמה זה חשוב כשרואים בספר תורה אותיות לפוחות ועקומות, מה רמוז בזה? כותב הריקנתי ככה, כל אותיות התורה בסורותיהן ובחיבורון ופירודון ובאותיות העגומות ועגושות חסרת ויתרות קטנות וגדולות כתרי אותיות סתומות ופתוחות וסידורון הן סדרי עשר ספירות ולכן הוא יהיה צריך לספור את אותיות ואתם. אז מפורש הוא מזכיר את הדברים האלה שזה הכל זה דברים שרומזים הרבה עניינים. ספר שושן סודות הזכרנו אותיות עקומות ועקושות שושן סודות דפנו בבא עמוד בית. דה שבסורת הויותיות נרמזו סודות נעלומות מעיני חול. במעשה בראשית ובמעשה מרכבו ובטעמי תירג מסוות, אשר גיבלנו מאנשי אמונו. איש מפי איש עד אדון הנביאים מאלף ועד תו. וכל זה מסורת הויותיות שסומות ופתוחות, עגומות ועגושות ומלפפות. ומכתרי הויותיות מתג'יהם ויודעים עונו רמזים ויותיות עקבו שונות. כן, אז רואים פה שהעניין שלה, אין הבדל, כל הדברים האלה יש בזה סודות גדולים. והאמת, כמו שאמרנו, למשל, מה שכתוב, הבאנו את הלקט הקמח. הלקט הקמח, קצת כאילו, שזה קצת התעה הרבה אנשים. הלקט הקמח, כאילו, המערץ הביא אותו בסוף חלק הדקדוק, בסוף פרשת נוח, הוא מזכיר שם על הנוכרי לשיח, ולא ידעו שהלקט הקמח לא מדבר על העיקום שלנו. הנוכחית השום דבר שעשו ללמד לגמרי הפוכה או דרך עשרה חיים עשו חף הפוכה דנו כף פשוטה כלפי מטה הם לא הבינו מה זה ההיפוך, הפכו לגמרי את האות ואת הלמד הפכו אותו לגמרי, לא דיבר על מה שאנחנו מדברים שרק עקמו את הראש אלא עקמו את כולם מתחלה עד הסוף. חוץ מזה שלמעשה בעל הלקט הקמח הוא חשב שהדברים האלה שעושים, הוא ראה את זה אצל אשכנזים. הספרדים, זה נכון שהספרדים בדורות האחרונים לא עשו אותיות לפחות ועקומות. אבל אשכנזים כן עשו, והוא כותב שאין לזה מקור וזה. הוא לא ידע שיש לזה במחזור ויטרי, במחזור, טוב, זה לא נתפס בזמנו. אבל יש לזה מקורות. גם אני בעצמי ראיתי, הראו לי, יש ספר החומה של יהודה החסיד, כל האותיות לפחות ועקומות, שמה הכל רשום, זה מסורת מדורי דורות. והם הבינו מדברי הלקט הקמח כביכול שחס ושלום יש בזה איזה חשש כי הלקט הקמח כותב בסוף כל היד הכותבת ומגיעה ביד רמה דבר שלא בזכרונו בתלמוד ודי תקצץ, רחמנא ליצלן זו קצת קללה כתב פה ותועיל לפחות לסופר זמננו לכתוב ספר תורה לא יכתבו אותו הפעם מנהג אהרון בשינויים אלו ויחזיקו במנהג אבותינו הקדושים של ליבם כבוד אדם שלא נפסול מה שעשו השם יכפר בעדם אבל הוא קצת היה בחוכמה כתב פה הלקט הקמח הוא סיכל את ידיו בצד אחד הוא כתב, הוא לא דיבר על מפורש כאילו מי שעושה שינוי שלא, בעצם שלא פוסל בדיעבד על כל פנים אלא הוא דיבר בעיקר מה שהפריע לו אלה שעשו את זה את האותיות הפוכות לגמרי, את הראש של הלמד למטה והרגל של הלמד למעלה וכו' וכו' אבל השינויים שאנחנו מדברים עליהם, הרי זה כתוב ברמב"ם, זה מובא גם בשולחן ערוך, הרי מה כותב את זה, אותיות בשינוי עבור על זה מדי שהוא לא יכול, אין לו מה לטעון אבל בוודא שיש לזה מקורו. לכן הוא כתב בסגרון כזה שאפשר להבין לזה לכאן ולכאן. אז אם כן, אז ככה מבחינה זאת, אז הטענות הן לא כל כך ברורות בקשר. אז אם כן, אז המסקנה שצריך לעשות את הכל, וכמו שאמרנו שיש בזה סודות ועניינים גבוהים, השם ברוך הוא יזכנו, יעזרנו על דבר כזה שמה, וימלא כל מה שלא נתנו לדבר, אמן, כן יהיה רחום. ماذا ما نحن نفعل أن نعلم تتعلم يجب أن نعلم 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 Amen.